ביקשו שנעשה השבוע על פסח. אז התחלנו נושא, אז אמרתי לחפש עסק משהו שהוא גם התקשר לנו לנושא. גם בשבוע שעבר על בניית נקודת הגובה בנפש. זוכרו את הפסקה לבית הכנסת שהוא גבוה מהבתים, נכון? שנבנות את את העולם האמוני שלנו בתור נקודת הגובה של החיים, לא בתור עוד בניין, אלא בתור נקודת הגובה שמשפיעה ומרוממת ומתארת את כל כוחות החיים שמתחתיה. אז אנחנו נלמד קטע שהוא קשור גם לעניין הזה, לבניין הקשר הגדול שלנו עם ריבונו של עולם, וגם קשור לפסח. בסדר, אז אנחנו כמו נראה הקדמה מהגמרא, קטע מהגמרא במסכת פסחים שעוסק בסוגיית מצוות ההסבה בליל הסדר. היא מצווה מאוד מיוחדת, כי קודם כל היא לא כתובה בתורה, היא מצווה דה רבנה, אבל היא כזה מצווה של אווירה כזה, היא מיוחדת, היא לא מצווה של אכילה או של הגדה, איזה מצווה מעשית, אלא היא מצווה של אווירה, כן? לייצר את האווירה הנכונה, מצוות ההסבה. ויש דברים בגמרא, הגמרא דנה בשאלה מתי צריך את ההסבה, מתי אנחנו מצווים בהסבה ומתי לא. ועוד אנחנו נראה, יש לזה כן, מקומות שבהם ההסבה היא נצרכת והיא הכרחית, עד כדי כך שאם לא, נגיד, לא אכלתי מצה בהסבה, אז אני צריך לאכול אותה שוב, את מצת המצווה. ויש מקומות שהיא לא שייכת, שהיא לא שייכת. עוד מעט נראה את הדיון הזה, דיון מאוד מעניין. ועל הגמרא הזאת נראית את הבני יששכר. בני יששכר, אחד מבעלי החסידות היותר, הם מאוד עמוקים, מהלכים נפלאים על החגים. ונראה, הוא התמקד בעיקר בסוגיית ההסבה בארבעת הכוסות, ותראו שממש מתפתחת בסוגיה מאוד מיוחדת ועמוקה, שקשורה לאהבת השם ויראתו, וקשורה לנקודה שדיברנו עליה, בניין נקודת האמונה שלנו כנקודת הגובה של החיים. טוב, אז אנחנו מתחילים בגמרא. הגמרא אומרת ככה, איתמר, מצה צריכה הסבה. דפים יש, חסר עוד, יש עוד, בסדר? כן, אז הגמרא אומרת, מצה צריכה הסבה, על זה אין מחלוקת. מרור, אין צריך הסבה, גם על זה אין מחלוקת. אז כבר אנחנו הולכים להבין שמצה שייכת לאותם דברים ששייכים אל החירות. כן, המצה שמבטאת את החירות, את היציאה, את הגאולה, אז היא צריכה הסבה. ומרור, שמבטא את השיעבוד, בלילה הזה אנחנו גם עוסקים גם בשיעבוד וגם בחירות, אז המרור שעוסק יותר בצד של השיעבוד, לא צריך הסבה. ואז מגיעה כבר לשאלה לגבי ארבעה כוסות, יין, ארבעת הכוסות של היין. האם הם צריכים הסבה או לא? בניגוד למצה, למרור, שאנחנו ממקדים אותם בזמנים מסוימים בסדר, אומנם המצה יש לנו גם בסוף, אבל היא בעיקר וכן במצוות המצה, היין הוא מלווה אותנו ממש לאורך כל הסדר. ויש ביין איזה מימד ככה שהוא שייך לכל התהליך של הסדר. זה תהליך כזה שיש לו, הולך ומלוות אותנו ארבעת הכוסות. וקודם כל נגיד בסוגריים שארבעת הכוסות יותר שייכים אל המימד של האישה. למה ארבעת הכוסות שייכים אל האישה? כי השלוש המצות, שלושת האבות, וארבע כוסות נגד ארבעת אמהות. אז המצות מבטאים את הצד של האבות, ארבעת הכוסות כנגד הצד של האמהות, ננסה לראות אם זה גם כן מתקשר לנו בהמשך. בכל אופן, הגמרא שואלת לגבי יין, כן? מה קורה עם ההסבה ביין, בארבעת הכוסות? ועל זה כבר יש דיון יותר מורכב. איתמר משמי דרב נחמן צריך הסבה, ואיתמר משמי דרב נחמן אין צריך הסבה. היה בזה איזה מחלוקת, או נאמרו בזה מסורות שונות בשמו של רב נחמן. אותו רב נחמן נאמר בשמו שצריך הסבה ביין, ונאמר בשמו שלא צריך הסבה ביין. לכאורה, סתירה בתוך המסורות שבאו מתוך דברי רב נחמן, והגמרא אומרת, לא, זה לא סתירה. אומרת הגמרא, ולא פליגי, זה לא סותר. הבתרתי קסי קמאי, תרתי זה שניים, קסי כוסות קמאי ראשונים, זה בשני הכוסות הראשונים, והבתרתי קסי בתראי, שני הכוסות האחרונים, זאת אומרת, שני כוסות צריכים הסבה, ושני כוסות לא צריכים הסבה. עכשיו השאלה איזה שניים, לא כל כך ברור. כן, עכשיו הבנו שבעצם רב נחמן התכוון לומר שארבעת הכוסות זה לא מקשה אחת, יש שתיים מתוכם שצריכים עשרה ושתיים מתוכם שלא צריכים. אבל מה לא נאמר? איזה שתיים? איזה שתיים צריכים, איזה שתיים לא צריכים. טוב, עכשיו נחלקו בזה המוראים. אמרי לה לאי גיסא, ואמרי לה לאי גיסא. כן, אנחנו קצת לומדים גמרא. יש כאלה שאמרו לאי גיסא לצד הזה, ויש כאלה שאמרו לצד הזה. זה היה פלפול בבית מדרש. איזה שתי כוסות התכוון רב נחמן שצריך עשרה, ואיזה שתי כוסות שלא צריך עשרה. מה? נהיה לו תודה. תודה. אז יש לנו דיון, כן, התחיל דיון. רב נחמן התכוון רק לשתיים, אבל בגמרא היו שם דיונים, פלפולים. יש כאלה בשתיים האחרונים, יש כאלה בשתיים האחרונים. אמרי לה, להגיסה, איך אלה שאמרו את הצד הראשון, אמרו, תראי קסי, שני הכוסות הקמאי הראשונות, באי הסבה. למה שני הכוסות הראשונות צריכים הסבה? דאשתה, דקמה תחילה לאחרות. בשני הכוסות הראשונות, שם מתחיל תהליך אחרות. לכן בהם נעשה את הסבה. למה? כי בשני הכוסות הראשונות, בואו נעשה לנו זיכרון ככה מליל הסדר, שם מה אנחנו עושים? שם אנחנו קוראים את האגדה. כוס אחת בקידוש, לפני האגדה, וכוס אחת בסוף האגדה. אז כיוון שבשני הכוסות הראשונים, שם אנחנו יוצאים לחירות, שם צריך את הסבה, אומרת הדעה הזאת. ואילו, טריק הסבה טריי, לא בעיה הסבה. השניים האחרים לא צריכים, למה? מה הידי אהבה, אהבה? מה שהיה, היה. זאת אומרת, כבר סיימנו לצאת לחירות. שני הכוסות הראשונים יצאנו, הסבנו בהם, והשניים האחרונים כבר לא צריך. זה דעה אחת בגמרא. בסדר? אתם איתי? בפלפול. מה? היה לנו ככה. קודם כל, הגמרא שלנו כן דנה באיפה צריך הסבה ואיפה לא צריך הסבה. נקודת המוצא שאיפה צריך הסבה, במקומו שאנחנו בהם עוסקים בחירות. אז במצא צריך, ובמרום ודאי שלא צריך. עכשיו ארבעת הכוסות, מה קורה איתם? אומרת הגמרא, היה לנו, נאמר בשמו של רבי נחמן ששניים מתוכם צריך הסבה, שניים מתוך הארבע. אבל עכשיו השאלה איזה שניים? אז הדעה הראשונה בגמרא באה ואמרה, השניים הראשונים יוצאים הסבה. למה? כי בשניים הראשונים, שם אנחנו קוראים את האגדה, ושם אנחנו עוסקים בחירות. אז שם צריך הסבה. אחר כך שניים אחרונים, כבר לא צריך. כבר יצאנו לחירות. מה הדעה ואהבה? מה שהיה. עכשיו, דעה השנייה בגמרא. ואמרי לה לאי גיסא, יש כאלה שאמרו לצד השני. תראי קסי, כן? תראי קסי, שתי הכוסות. בתראי, האחרונים, באו הסבה. למה? דווקא האחרונים. דאו שאתה דקאב החרות. שם אנחנו כבר יצאנו לחירות, אז אנחנו כבר יכולים להתנהג כבני חורין, כי אנחנו באמת כבר יצאנו לחירות. תראי קסי קמאי, לא באי הסבה. הראשונים לא צריכים הסבה. דאקתי עבדים, היינו כמה. הדעה השנייה באה ואומרת, רגע, בשני הכוסות הראשונים אנחנו יוצאים לחירות, אבל אנחנו עדיין בתוך התהליך. אז אל תעשה הסבה עדיין. כי אנחנו עוד לא יצאנו, אנחנו אומרים את האגדה, אנחנו ממש עוסקים ביציאה לחירות. שני הכוסות האחרונים, שהלל וכל השירים וכל הזה, שם נעשה הסבה, כי שם אנחנו כבר באמת יצאנו לחירות. שם אנחנו כבר לגמרי בני חורין. אז יש לנו דעה שבשניים הראשונים צריך הסבה דווקא, ולא בשניים האחרונים. יש דעה הפוכה שאומרת לא, שניים הראשונים אנחנו עדיין יוצאים לחירות. שניים האחרונים, שם אנחנו כבר בהסבה. טוב, אז יש לנו בו בעיה, נאמר ככה ונאמר ככה. אז הגמרא מסכמת ואומרת להלכה, אשתא דאית מרחי ואית מרחי, כיוון שנאמרה דעה כזאת ונאמרה דעה כזאת, אידי ואידי באי הסבה. אז למסקנה, צריך הסבה גם באלה וגם באלה, זאת אומרת בכל ארבעת הכוסות. בסדר? זה תמיד צריך לזכור, לתסגר את כל בעלי הסדר, לעשות להם את ה-מ-מ-מ כזה כאן לפני שזה, שותים, שנייה, תק. יש דעות שאם לא, אז צריך עוד פעם לשתות מחדש. בסדר, יין זה לא נורא, מצה זה יותר מסובך, אז להזכיר לכולם. בסדר? אז זה הדיון בגמרא. טוב, דיון נחמד, פלפולים, עניינים. עכשיו אנחנו נראה את הבני שכר. בני שכר הוא ממש עושה פה, כמו עניה כזה, אבל של חסידות. משהו פי אפלאות, כן? משהו מאוד מעניין. מה הפנימיות של הגמרא הזאת? כן, מה הצד הפנימי הרוחני של זה? הוא מביא פה שני הסברים, נראה אם מספיק השני, או אחד מהם. בוא נראה. והוא מקדים ככה, על דרך הרמז. בסדר? זה לא הפשט, הפשט דיברנו, כן, וזה יש לזה כמובן נפקמיות הלכתיות, אבל אנחנו מחפשים מה זה רומז, כן? מה התהליך הרוחני של זה רומז. על דרך הרמז, הוא בהקדים בדי ידוע, אשר חזל תקנו ארבע כוסות נגד ארבע לשונות של גאולה. נכון, אנחנו יודעים את זה, ארבע כוסות, יש לנו הרבה ארבע בליל הסדר, ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה. זה אחת הדעות, יש כמה דעות, נכון? יש עוד דעה שנראה אולי בהמשך. מה עם ארבעת הלשונות? והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. טוב, למה צריך ארבע לשונות של גאולה? גאולה, אני צריך ארבע לשונות. מביא הבני שכר את הבחיי, וכתב הבחיי, מי זה הבחיי? רבנו בחיי, כן? מהראשונים, זה בכינוי של החבר'ה, כן? הבחיי, כן? מהראשונים הגדולים, כן? רבנו בחיי. וכתב הבחיי, דאלו דלת לשונות. עכשיו הוא מסביר לנו מהם ארבעת לשונות, שהם בעצם מבטאים ארבעת תהליכים של יציאה ממצרים. והוצאתי, היינו שיהיו נפטרים משעבוד מצרים. דבעוד שהיו עדיין במצרים, נפטרו מן השעבוד, כידוע מן הגמרא. ובמדרש, בראש השנה, בטלה עבודה מעבודנו במצרים, ולא יצאו עד ניסן. זאת אומרת, והוצאתי, זה השלב שבו כבר אין עבודת פרך, כי כבר התחילו כן, התחילו כבר עשרת המכות, המצרים כבר אין להם כוח להתעסק עם עם ישראל כל כך, אז כבר אין שיעבוד, אין עבודת פרך, זה נקרא והוצאתי. אנחנו עדיין תחת המרות המצרית, אבל השיעבוד כבר פחת, שלב ראשון של יציאה. והצלתי, היינו שיצאו לגמרי מתחת רשותם, והיו נפטרים גם ממיסים וארנוניות ועול של מצרים. זאת אומרת, בשלב השני, והצלתי, המצרים כבר אין להם בכלל כוח להתעסק איתם, לא רק בעבודות פרך, אלא בכלל, כל הסמכויות המלכותיות של מיסים וארנונה וחוקים, הם כבר עושים אותנו לגמרי. זה נקרא והצלתי. וגאלתי, היינו קריאת ים סוף, שאז נחשבו גאולים שמתו ונאבדו אדוניהם, והוא בעצמם נקמות מכל עבר. אז לפי רבנו בחיי, וגאלתי זה כבר מדרגה של קריאת ים סוף, של גאולה חיובית כבר, של ראיית המצרים והשירה וכו'. ולקחתי אתכם לעם עם מתן תורה, זה כבר המדרגה הסופית, שכבר מביאה אותנו להיות עובדי השם. שלקחם השם יתברך לעם, כמו שכתוב, כמו שכתב, השם יתברך מתן תורה, והיא תמיד סגולה מכל העם. כן? אז יש לנו פה ארבע שלבים. מי היותנו עבדי פרעה, להיותנו עבדי השם. זה ארבעת לשונות של גאולה. פילי פלוב. והנה לפי זה, מעמיק בני שכר את דברי בחיי. בית כוסות ראשונות הם הסרה ממצרים, גם בחינת סור מרע. והבית אחרונות הם קרובה אל השם יתברך, דהיינו, בים סוף ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה באיזה חזקי, זאת אומרת, זכו כבר למדרגה של נבואה, וקבלת התורה שהתקרבו לגמרי אל השם יתברך. פה טעות זה, אל השם יתברך. אם כן, הם בבחינת ועשה טוב. תראו איך במשפט אחד, יש פה ככה איזה שילוב מעניין, רבנו בחיים הראשונים, כן? הוא יותר על דרך הפשט, ובני ישראל הוא כבר מרוצה לתרגם את רבנו בחיים לעבודת השם. לעבודת השם. כי כשאנחנו בסוף לומדים על יציאת מצרים, אנחנו לא לומדים רק איזה אירוע היסטורי, אנחנו לומדים, אנחנו ודאי בליל הסדר, אנחנו מחפשים את העבודה הפנימית שמסתתרת בתוך היציאה הזאת. כל דבר שם יש לו איזה פרשנות, איזה אמירה פנימית, רוחנית. איך אנחנו יוצאים ממצרים? כן? איך זה מתבטא אצלנו? כל שנה ושנה אנחנו יוצאים ממצרים. חייב אדם לראות את עצמו. אז זה כבר לא, זה אפשר להתחפש קצת, לעשות הצגות לילדים, אבל מבחינה נפשית אנחנו רוצים להבין מה זה יציאת מצרים בשבילנו. איך קונים אותה ואיך בונים אותה. אומר בני שכר, בוא נשים לב שכשרבנו בחיים תהיה פה ארבע שלבים, שניים מתוכם זה מבחינת סור מרע, שניים מתוכם מבחינת עשה טוב. שני שלבים, כן, שני השלבים הראשונים, יציאה מהשיעבוד, יציאה מהמיסים, זאת אומרת, זה הכל סור מרע מהשיעבוד המצרי. שני שלבים של קרבת השם, של קריאת מסוף ומתן תורה. וכשאנחנו מתרגמים את זה לעבודת הנפש, אז יש לנו פה בעצם שני שלבים, שני עבודות, שני קומות של התנתקות, של הסרה מהגורמים המשעבדים, כן? של סור מרע, ושתי קומות של עלייה והשתעבדות לחיובית, אל השם יתברך. כן? זה אומר כך, אם כן, אין בבחינת סור, אז הוא מסביר ככה, בבחינת סור מרע ובחינת היראה, ועשה טוב ובבחינת אהבה כידוע. בסדר? זאת אומרת, אנחנו יכולים מתרגמים, מה זה סור מרע ועשה טוב? לא בצד ההיסטורי, אלא בצד הנפשי, בצד הרוחני. יש לנו שתי מידות ראשיות, שאנחנו בהם עובדים את השם, עם השורש, אומר בעל התניא, לכל שאר המידות. כן? הבעל התניא קורא להם האמא והאבא של כל המידות, העירה והאהבה. והיראה היא שייכת לעבודת הסור מרע, והאהבה שייכת אל בחינת העשה טוב. והוא אומר ככה, כידוע מאמר חסל, על כן הם כפולים. זאת אומרת, יש לנו פה עכשיו, צריך להתבונן, ויש לנו פה בעצם שני כוסות של סור מרע ושני כוסות של עשה טוב, או בתרגום לעבודת השם, שני כוסות של בניית היראה ושני כוסות של בניית האהבה. כן? זאת אומרת, אנחנו בעצם צריכים לצאת ממצרים, אבל לצאת ממצרים ולהגיע למתן תורה. אבל לא רק, אנחנו מדברים לא רק עכשיו לא ברובד ההיסטורי וגם לא ברובד אלא ברובד הפנימי, ברובד של עבודת השם. איך הופכים להיות מעבדי מצרים לעבדי השם? כי באיזשהו מקום, בבחינה מסוימת, כולנו עבדי מצרים. באיזשהו מקום, וכולנו רוצים להיות עבדי השם. אז יש לנו פה סולם עם ארבעה שלבים. שניים מתוכם הם שלבים של סור מרע, של עבודת היראה. שניים מתוכם שלבים של עשה טוב, של עבודת אהבה. אבל למה צריך עכשיו לכפול את השלבים? למה לכל אחד מהם יש כפל מדרגה? אומר אבני יששכר, כידוע מאמר חז"ל, על כן הם כפולים. דאית יראה ואית יראה, ואית אהבה ואית אהבה. כידוע מזוהר הקדוש, מהקדמת בראשית ומהתיקונים. טוב, הוא אומר בלשון מאוד מאוד קצרה, אבל הוא אומר דברים שהם מאוד מאוד מורחבים במקומות אחרים, שאהבה ויראה הם כפולים. כי יש יראה ויש יראה, יש יראה תחתונה ויש יראה עליונה, ויש אהבה ויש אהבה, יש אהבה תחתונה ויש אהבה עליונה. אנחנו קוראים להם בכל מיני שמות, נכון? יראת העונש ויראת הרוממות, אהבה תלויה בדבר ואהבה שינה תלויה בדבר. הרבה הרבה מדרגות, אבל בגדול, כן, שיש לנו אהבה ויראה, יש לנו בשניהם את המדרגה היותר בסיסית, שבה המדרגה יותר, נקרא לזה, קשורה עדיין במדרגה יותר הראשונית, האנושית, שעדיין האדם עצמו הוא במרכז, ויש לו יראה, יראת עונש, עירת הפחד, כן, אבל הוא עדיין רואה את עצמו במרכז מול עירת רוממות שבה הוא כבר רואה את השם יתברך וגודלו וגאונו והרצון שלי להתקלל ויות שייך לגודל כזה עליון, לא מצד שאני מפחד על עצמי, אלא הפוך, מצד שאני רוצה להרים את עצמי לגודל עליון כזה, שייך לעירה עליונה. אותו דבר במידת אהבה. יש אהבה מצד מה שאני עדיין במרכז, והכזו שהוא נותן לי, ואני יודע שהוא כן, מגן עליי ומשגיח עליי ו... קשור אליי, קשור לעם ישראל, קשור. אז זה עדיין אהבה תחתונה, אבל אהבה חשובה, כן? אבל עדיין אני במרכז. יש אהבה יותר עליונה של אהבה בתענוגים, אהבה עליונה כזאת של כיסופים, אל השם יתברך, לא מצד שהוא מספק לי ונותן לי, אלא מצד שאני אוהב אותו באמת, מצד גודלו וטובו. אז זה נקרא בלשון הקצרה שאומר, אית יראה ואית יראה, אית אהבה ואית אהבה. כן, זה משפט מהזוהר הקדוש. זאת אומרת, המדרגות הללו של היראה והאהבה הן מדרגות כפולות כל אחד מהן, והן חייבות להיות כפולות. הרב קוק מעריך בהרבה מקומות, אנחנו לא כרגע לומדים את הסוגיה החשובה הזו של היראה והאהבה, אבל הוא מעריך בהרבה מקומות שצריך להתחיל מהקומה התחתונה והבסיסית יותר. האדם לא יכול לקפוץ בבת אחת ליראת רוממות, לולא יראת העונש, לא יכול לקפוץ בבת אחת לאהבה שאינה תלויה בדבר, וטבעי הדבר שהוא מתחיל באהבה תלויה בדבר, יותר רואה את הקשר של השם יתברך אליו, מלווה אותו ועוזר לו לפה, ולאט לאט העולמות הרוחניים מרימים את האדם, כן, לאהבות ויראות יותר, יותר טהורות, יותר עליונות. כן.
לגבי,
יכול להיות שאני מספר
את זה, מה
שאני
איתך מפרש פה זה הדעה השנייה,
עוד לא הגענו לפירוש, הוא יסביר את שתי הדעות. עוד מעט נראה.
בסדר שהאהבה והסתרה לצורך העניין.
אז רגע, בוא נראה, עוד נתי להגיד. עוד נתי להגיד, אני רוצה לעשות... כן. בסדר? אז בוא נשאיר לו. אבל כן, אנחנו בונים לשם, בסוף נגיע לשם. אהבה התלויה בדבר. הכוונה היא אהבה שעדיין אדם הוא המרכז. והוא מגלה ששם נדבך מיטיב איתו ודואג לו ומפרנס אותו. ואהבה יותר עליונה שאינה תלויה בדבר, כמו החסיד במסילת ישרים, שהוא כבר אוהב את השם מצד מדרגתו, מצד גודלו, מצד טובו, לא מצד מה שהוא נותן לי, אלא מצד מה שהוא, ואני רוצה להיות קרוב אליו, אוהב אותו. כן? סוגיית אהבה ואירה זה כמובן זה, זה, זה צירי קשר כאלה מאוד מאוד יסודיים. צירי הקשר היסודיים שלנו עם השם יתברך, יש אותם גם מול, מול ההורים במידה מסוימת, נכון? אירה ואהבה. כן? אלה צירי הקשר שיש לנו אל מול, אל מול מישהו מעלינו. כן? תודעות הקשר אל מול מישהו עלינו, שמצד אחד אנחנו תודעת העירה יותר תודעת המרחק והענווה והביטול לתודעת האהבה, זאת תודעת הקשר והקרבה והכיסופים. כן? ובשניהם מדרגות שונות. תראו איך, איך עכשיו הוא, הוא, הוא נתן לנו עכשיו איזה מבט אחר על כל מה שעוברים בלילה. אנחנו עוברים פה חידוש הקשר עם השם יתברך. ועוברים ממדרגה למדרגה, מעירה תחתונה לעירה עליונה, מהאהבה תחתונה לאהבה עליונה. כן? אז כל אלה סדר נראה אחרת כבר, נכון? זה כאילו וואו. זה באמת דבר מופלא.
זה ממש מתחבר לעמוד של החג,
נכון, בדיוק. זה הופך את הכל להיות מאוד חי. אנחנו פה יוצאים ממצרים. יוצאים מהמיצרים שלנו, הלאומיים, הפרטיים, הדברים הקטנים שמקטינים אותנו, מנתקים אותנו מהשם דרך, כל התפיסות הקטנות והמידות הקטנות והאמונות הקטנות. הנה, איך בונים מחדש? איך עושים ריסט? בונים עכשיו נקודת הגובה, איך קראנו לזה? נקודת הגובה של חיינו. ליל הסדר, זה בונים את ה... את נקודת הגובה של כל החיים, את המפתח לחיים, את הקשר עם השם יתברך. אז הנה ארבעת הכוסות הולכות ובונות לנו את הקומות הללו שלב אחרי שלב. בסדר עד כאן? טוב, עכשיו בואו נראה. עכשיו בואו נראה מה היחס בין שני הכוסות לשני הכוסות. הוא מביא פה עכשיו כלל. וכתבו תלמידי הבעל שם טוב. דעיקר ישתדל האדם להשיג היראה. ואהבה, אני בתחילת המשפט, וכתבו תלמידי הבעל שם טוב, אתם רואות את זה בפסקה השלישית, כן? כן? כולם רואים? תחילת השורה. וכתבו תלמידי הבעל שם טוב. דעיקר ישתדל האדם להשיג היראה. ואהבה, יסייעו לו מן השמיים. כי יראה בחינת נוקבה, ואהבה בחינת דחורה. טוב, לא משנה, זה כבר מושגים, אבל זה בחינת נקבה, זה בחינת זכר, ודרכו של איש לחזר אחר האישה. והנה ברמב"ם, בואו נעזבו את המשפט הזה, זה משפט יותר פנימיות. רגע, לפני והנה ברמב"ם, בואו נעקוב, למדנו פה עכשיו כלל חשוב בשם הבעל שם טוב. וזה כלל מאוד יסודי, מופיע הרבה בכתבי הבעל שם טוב. אומר הבעל שם טוב. מה היחס בין יראה ואהבה? אומר כלל מאוד מעניין. שעיקר העבודה של האדם צריכה להיות על היראה. הוא אומר, ישתדל לאדם להשיג היראה. ואהבה יסייעו לו מן השמיים. אהבה זה בעיקר מתנה. בעיקר מתנה למי? למי שעובד על היראה. מי שעובד על היראה זוכה למתנת אהבה. זה כלל מאוד מאוד מעניין וחשוב ומופלא, במיוחד לשמוע אותו מהבעל שם טוב. כי דווקא בשם הבעל שם טוב, רגילים לסבור הפוך.
זה לא הפוך ש... נראה לי מה אמר לי
אנחנו מצווים בשניהם, יש מצוות יראת השם, מצוות אהבה.
לא, אבל זה לא נשמע דווקא הפוך, שכאילו, אם אנחנו נועד את הקדוש ברוך הוא, אז נקבל את האהבה. אז? אנחנו נקבל את
היראה. למה זה נשמע לך כך?
לא,
סתם נקבל
לי כאילו משיעות
שאהבה. טוב, אל תבחרי אותי עם רבנים אחרים, כן? אני לא עוזר, אני לא עוגח אחר. אבל אני אגיד מה אני מבין פה, כן? ש... למה זה? למה הוא אומר את זה? קודם כל, אני חושב, אסם ברובד הטבעי. יותר קל לצוות מישהו ליראה מאשר לצוות מישהו לאהוב. אתה לא אוהב, אתה לא אוהב, משהו. כאילו זה... לא התחבר. יראה, אם עוצר אותי שוטר, סתם, עוצר אותי שוטר בכביש, אני מתמלא ביראה. לא יודע אם אני מתמלא באהבה, אבל זה צריך עבודה רצינית. אבל ביראה, ברור שאני מבין שהוא מעליי. הוא יכול לעשות לי מה שהוא רוצה, הוא איזה... אז אני מתווה, זו הבנה פשוטה, זה יותר יסודי. יותר יסודי. זו הבנה כזאת שאומרת, יש פה זה רוממות. עכשיו גם מה שאמרנו, בתוך העירה יש מדרגות שונות. כן, מדרגה פשוטה של עירת הפחד. מדרגות יותר עליונות, מה זה מעליי? מה זה מעליי? זה גודל, זה עליונות, זה... יש, יש עיר, 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 עירת החטא, כן? שהיא הרצון לא לפגוע במלכותו התברר, כן? המצוות, לא לבוא לעברו. יראה זה לא, זה לא עצבנות, זה לא כאילו כסיסת ציפורניים ולא יודע מה, מראות מפחידים שרודפים אחרי בלילה. יראה זה הבנה ש, שיש גודל אלוקים ושאני שייך אליו, אני עבדך ונמתך. אתה לא צריך לבנות אותו, דבר שהוא בכלל בדורנו, אני חושב, לא יודע, פעם עסקתי בזה הרבה, זה, אני מרגיש שבדורנו זה סוגיה מאוד 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 משמעותית. כאילו מושג היראה הפך להיות מושג מאוד מאוד רחוק מהלבבות. כן, סובל מחוסר חוסר יחס בעולמנו הרוחני, והבעל שם טוב, אני אומר, הבעל שם טוב בדורנו הוא כביכול הפך להיות סמל לאהבה ללא יראה. וזה הוא אומר בדיוק הפוך. הוא אומר שהיראה היא התשתית האמיתית לאהבה. הוא אומר את זה בהרבה מקומות. הבעל שם טוב בכלל, צריך לקרוא עליו, לסבר, איזה יראת שמיים מבהילה הייתה לו. מבהילה. אלא מה? זה נכון שבסוף, היה לו חידוש גדול מאוד מאוד באהבת השם, באהבת ישראל, שהשם אוהב כל אחד. אבל אומר את הכלל הזה, שהכלל הזה הוא מצוי בהמון המון בכתבי הבעל שם טוב. לא בא לכתוב, אבל זה בעיקר תלמידיו. בני יששכר הוא אחד מהכותבים הגדולים בעניין הזה. והוא אומר, זה הכלל שהבעל שם טוב לימד. שאדם, כמו שאמרנו, אתה לא יכול לצוות מישהו לאהוב. אתה רוצה שיקרה הנס הזה, שנאהב את השם, שזה יהיה מלא. וזה גם מתאים לנו, אנחנו יודעים שזה מתאים לנו. אנחנו יודעים שבעומק ליבנו אנחנו באמת אוהבי השם. אבל לחשוף אהבה זה יותר קשה. מה גם יותר מזה, ברור שבסוף, אם האדם לא ירא, אז את מי הוא אוהב? אני אשאל את זה בצורה קצת חריפה. זאת אומרת, מה זה יראה? יראה זה בכלל לדעת שאני עומד מול גודל אלוקי. ואם אין בי יראה, אז את מי אני אוהב? לא גודל אלוקי. אני אוהב איזה אלוקים כזה, מיד סייז כזה, כזה. כזה מגרד לי דגב, כאילו, את מי אני אוהב? אין. אי אפשר לבנות אהבה ללא יראה. זאת אומרת, זה כאילו, זה לא... אתה לא מונח במקום, אתה לא מונח מול אלוקים, כאילו. היראה מניחה אותי מול הגודל האלוקי, ואז אנחנו יכולים לפתח את אהבה אל מול הקדוש ברוך הוא. אבל אם לא הגדרתי בכלל שאני עומד מול גודל, איך אני יכול לבנות אהבה? אהבה למי? אהבה למי שאין לי יראה מפניו, זה לא כל כך אהבת השם, כאילו. קצת סופר. אני חושב שזה נכון בשניהם, גם בעירה וגם באהבה. בכלל, זה כישרונות ישראלים. הרב המהר"ל מעריך לזה מאוד בנצח. אתם יודעות נצח? כן, הבנתם את הידע שור קונהו וחמור גוס בעליו, נכון? המהר"ל אומר שם, זה התכונות של עם ישראל, העירה והאהבה. כן, ועל תניא גם מעריך בזה. אלה התכונות של עם ישראל, אלה המחוסות, בסדר. ובסדר, אבל השאלה היא, כשאנחנו באים לגלות אותם, איך, מה מגלים קודם, מה יותר בסיסי, בסדר, אולי, זה לא משנה, אולי, זה כן משנה. עכשיו, זה נכון שיש ביניהם כל הזמן כזה יחסים כאלו, ולפעמים אתה לא יכול להגיד למישהו תירה, הוא בכלל לא מכיר, טוב, תתחיל איתו וקירו, וזה לא משנה. אבל בסוף, כדי באמת לעמוד מול השם יתברך, אז מה שמגדיר אותי כעומד מול השם יתברך זה העירה. ואז אנחנו רוצים שזה גם יהיה במלוא הכיסופים, במלוא הקשר, במלוא השמחה בדבר. אבל העירה מגדירה עמידה מול השם. זה בסוף, פללים על שניהם ויש לנו שייכות לשניהם. וכמובן ששניהם מזינים אחד לשני. אבל על השם טוב ככה אומר. טוב? זה כלל נפלא. זה גם, בדרכי ההתקדמות לפעמים כן, לפעמים אתה מישהו, אתה תגיד לו עכשיו מלך וזה, הוא יתרחק ממך ואתה תתחיל להגיד לו אבא קודם כל, ואז אין שום בעיה בזה. אבל האהבה הזאת היא לאותו אבא, שאני עדיין לא ירא מפניו, הייתי קורא לזה, זה הדרך לאהבת השם, זה עוד לא אהבת השם. זה חשוב מאוד, מאוד, ואסור לזלזל בזה, כן? אבל לא יודע מה, שאני בא עכשיו לאיזה מישהו עכשיו, איזה... זה חוזר בתשובה כזה, הוא נמצא בשיא הג'יפה, שמע, השם אוהב אותך ותאהב אותו חזר. זה חשוב מאוד, אני אומר, אני גם נוקט ככה בדרכי החינוך, אבל צריך לדעת שזה ניצוץ ראשוני של קשר, שלאט לאט יבנה ויתפתח לכדי אהבת השם. אבל אהבת השם זה אהבת השם. מישהו שאוהב אותך, זה יכול להיות גם, לא יודע, זה חבר שלך מהקבוצת, לא יודע. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעמוד מול השם בסוף. זה מסע, זה מסע. אנחנו הולכים ואי אפשר להתחיל בבת אחת, כל המדרגות האלה אנחנו, הכל תמיד זה בהדרגה, תמיד זה במדרגה למדרגה. אבל אני אומר שם, בעל שם טוב פה אומר, היכולת שלנו לעמוד מול השם באמת, זה כשיש יראה. ואז אנחנו, טוב, יש פה קודם כל הבנה, יש פה רוממות אלוקית, ואותה אנחנו אוהבים. בסדר? כן. בכבוד. כן, כי כתוב את השם לוקח עצירה, כתוב את השם לוקח. אני אומר, בלי הבעל שם טוב, לא בכך היינו עושים את הסדר הזה, נכון? בסדר, יש לנו שתי מצוות. עם הזמן, כל המצוות האלו שהן בעצם, הן יותר מצוות שהן מגדירות תוצאה, הן בעצם בעיקר מצוות על התהליך, נכון? זאת אומרת, תבנה את 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 עולם הרוח שלך עד שתגיע לאהבה, תבנה את עולם הרוח עד שתגיע ליראה. ואכן, בלי הבעל שם טוב, אני לא יודע אם היינו אומרים את הדבר הזה. אבל ככה הוא מלמד.
אין דרך להגיע לאהבה בלי
מה?
אין דרך להגיע לאהבה
בלי מה? ואני אומר, זה ודאי שבשלבי החינוך כן קיים. אבל מתוך הבנה שכל עוד לא הגעתי ליראה, אז גם האהבה שלי עדיין לא לגמרי, אי אפשר עדיין כל כך להגדיר אותה כאהבת השם השלם. כי אני עוד לא עומד מול הקדוש בו, אם אני לא יראה. עכשיו ירא, שוב, זה לא בהכרח יראת הפחד, אלא ירא, יראה זה תודעת הגודל. תודעת הגודל. כן, העיונות. כי בעצם הגבירה, מידה מול השם.
זה נכון להגיד
בהרגשת שלנו בראש שלנו? כן, שם צריך עוד לבנות את זה. אני לא יודע אם שם יהיה נכון אותו כלל של השם טוב, של ההקדמה. אני לא יודע, אני דווקא חושב שלא. נכון? כי ילד ודאי שבאופן בסיסי הוא קודם כל מרגיש את האהבה ואת הקשר.
כי... אבל זה לא אהבה משתנית כמו שזה
הקשר שביעה לבד? טוב, יכול להיות. אני לא יודע. אני חושב ששם באמת, בטח ובטח לילדים, ובאמת לבנות יראה מול ההורים, אבל זה יראה אחרת. אין לנו בטח לא... זה לא יראת ההון שזה לא. זה יראה מסוג אחר, כן? זה כן יראת גודל, יראה מסוג אחר. כן, אבל גם שם צריך לדעת שכן, דברים מאוד חשובים בהלכה, כן. אתם כמות כשאבא נכנס לחדר, פעם ראשונה, אני ממיס לכם, זה מצווה כל כך יקרה. כן, לא צריך כל פעם, לא צריך, זה ככה. ההורים שלנו באמת, זה לא רק חברים. הקשר שלנו עם השם, זה כל ה... רב יוסף היה אומר, איקו מקמי שכינתה, שאימא שלו הייתה מגיעה. טוב, איפה הדור שפעם הוא משאית הידיים ואומר. כן, לסבים, לזה. בסדר, זאת השם. אז אוקיי, בואו נתקדם. איפה הגענו? הגענו. הרמב״ם, איפה זה? הנה. אוקיי, הפסקה השלישית, שורה שנייה. והנה ברמב״ם. טוב, אנחנו מחברים פה עכשיו עולמות. אבל השם טוב, רמב״ם, עניינים. פרק ב' מהלכות יסודי התורה. אומר הרמב״ם, בסוגיה שלנו של יראה ואהבה, האל הגדול, הגיבור והנורא הזה, מצווה לאהבה וליראה אותו. כך מגדיר הרמב״ם במשנה תורה. מצווה לאהבה וליראה אותו. לכאורה... מה הוא מקדים? אהבה. מהרה עיני שרה, הנה הקדים אהבה ליראה. הגם שהיראה קודמת, עם כל זה אהבה תכליתית, והיא העיקר הנרצה לבחינת ועשה טוב. מסביר הבני שרה, זה לא סותר את דברנו. כי הרמב״ם הוא, הוא מקדים את האהבה לא, לא בתהליך החינוכי, אלא בהגדרת החשיבות והתכלית. שבסור התכלית היא אהבה, היא עיקר הקשר. היא עיקר הביטוי היותר שלם של, של הקשר עם השם יתברך, האהבה. ולכן אומר הרמב״ם, המצווה היא לאהבה ולראות. זאת אומרת, יעשה ככה, שבתהליך החינוכי העירה קודמת לאהבה, כדי לראה בעל שם טוב. ובמצד החשיבות, האהבה יותר עליונה מהעירה, כדברי הרמב״ם. בסדר? בכל זאת? לפי מה שהבעל שם טוב אומר, זה לא רק לאזן, זה קודם כל לבנות. לבנות את הקשר עם השם. כן, מה שאומר, המקום האידיאלי זה אהבה. אבל בלי יראה, איזה אהבה יש לי? אהבה למי? מי אני אוהב? היראה מעמידה אותי מול השם יתברך. אני מבין שאין עוד מלבדו, ומלוא הארץ כבודו, ואיזה סמר מבשרים מפחדך וכל... זה לא מקום כאילו, וואי, איזה עונש ייתן לי, אלא מקום ש... אני מבין מה זה השם יתברך. אבל אני לא רוצה להישאר רק במקום הזה של... של 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 המרחק, אני רוצה קרבה. אז האהבה היא התכליתית, היראה היא הדרך, האהבה היא התכלית. טוב, ואז הוא אומר ככה, והנה מצווה, עכשיו אנחנו חוזרים להסיבה שלנו, והנה מצוות הסיבה ולאורות חירוג המופלג שהיינו משועבדים למצרים, והיינו מתייראים לעבור מצוותם ופקודתם ועזרתם. היינו משועבדים למצרים, לקטנות, למיצרים, לרוע, לעולם השפל של המצרים. והיינו משועבדים למלאכתם לעשות עבודתם. ולקח השם יתברך אותנו לעם, להיות לו לעבדים. והזהירנו במצוותיו. במצוות לא תעשה, בעזרת סומרה, ומצוות עשה ועשה טוב. והשיעבוד לא יתברך, הוא החירות המופלג, כביכול עבד מלך מלך. המטרה ביציאת מצרים היא לא רק להתנתק מהמצרים. המטרה היא לקנות את כן, עבדיים ולא עבדים לעבדים. להיות קנויים, להיות עבדי השם. זה המטרה. המטרה היא לא רק הסומרה, המטרה היא יעשה טוב. עכשיו הוא חוזר עכשיו להסביר את הסוגיה של הגמרא. והנה להוראת חירות המופלג הזה, פליגי. נחלקו. איתמן דאמר, יש מי שאומר, שאין צריך להוראת החירות הזה רק בבית כעשה כמי. הדעה הראשונה בגמרא אמרה, אנחנו את עיקר הסיבה נשקיע בשני הכוסות הראשונים. המורים על בחינת סומרה, שהיא מצד היראה. דעה שתהו דקמת חילה לחירות. והיא המתבקשת מאיתנו, מה השם אלוקיך שואל מאמך, כי היא מיראה. זאת אומרת, הדעה הראשונה, היא מייצגת פה את שיטת הבעל שם טוב. שמה היא אומרת, איפה נעשה את החירות? איפה אנחנו עושים את העבודה מצידנו? בשתי הכוסות הראשונים שאנחנו בונים את היראה. אחר כך זה כבר הקדוש ברוך הוא ייתן לנו. כן, ייתן לנו מתנות של מידת אהבה. אבל אנחנו צריכים לדעת שמי שרוצה באמת לצאת לחירות. לצאת מהעולמות הקטנים, המשועבדים, הנמוכים, והמצריים והיצריים, אז קודם כל שיבנה את היראה. איפה הוא צריך להשקיע את החירות שלו? את הסיבה? שתי הכוסות הראשונים. לבנות את היראה. זה היציאה מחירות, זה העבודה שלנו, זה המשימה שלנו. אז אנחנו נשקיע את הסיבה בשני הכוסות הראשונים, כי שם מתחילה החירות, במידת היראה. אחר כך, מה ידיעה ואהבה? מה, הקדוש ברוך הוא כבר ידאג לנו להמשך. זה כבר לא התפקיד שלנו. אבל התפקיד שלנו להסב, הכוונה לבנות את קומת החירות, זה בשתי הכוסות הראשונים. שם צריך להשקיע. לצאת מכל המיצרים, לצאת ולדעת שיש מלך בעולם, יש רוממות בעולם, יש תורה בעולם, יש הלכה בעולם, יש עולם עליון, אנחנו שייכים אליו, אנחנו משתחררים מכל השעבודים הקטנים. זה העבודה שלנו. אחר כך, מה שאין כן, בבית כסי בתראה, שתי הכוסות האחרונים, מה ידע ואהבה, מה שיהיה יהיה, אנחנו לא דואגים. אם אנחנו נבנה את העירה כמו שצריך, וואה, הכוסות האחרונים, הקדוש ברוך הוא כבר יפנק אותנו כמו שצריך במידת אהבה. אבל זה כבר פחות האחריות שלנו. זה כבר יותר מתנות, כמו שהבא של תורה. וכיוון לעבוד את השם יתברך בבחירתנו, ביראה, הוא יתברך שמו, איתה אהבתו בליבנו. אמן. איתה אהבתו בליבנו. זה הוא איתה אהבתו בליבנו. כי הוא רואה כמה אנחנו רוצים ומשתדלים ולא מחפשים את הקיצורי דרך לייצר אהבה קטנה ולא אמיתית בלי העירה. לא, עושים לו את העירה. כן, כמו שאנחנו במיוחד בדור כזה, כל כך קשה לבנות את העירה ומתאמצים על זה ומבקשים וריבונו של עולם, כן, ולומדים ומקבלים עלינו עול מלכות שמיים וכן, את כל... ואז הקדוש ברוך הוא אמר, לא ייתן לנו אהבתו, בטח ייתן לנו אהבתו. איתה בליבנו אהבתו.
אז הרב, הקושי,
או ש? מבחינת הקושי, הבעל שם טוב אומר שההבדל הוא לא כל כך בקושי כמו בעיקר המאמץ שלנו. עיקר המאמץ והעמל שלנו זה דווקא מול היראה. אני חושב שזה בדור שלנו עוד יותר, כי הדור שלנו זה קשה לנו. זה דור שמחפש אהבה, דור שדורש אהבה. הרב קוק אומר לנו, אנחנו דור כזה שדורש אהבה. ולכן באמת, הרבה פעמים מה יקרה? אנשים יעשו דילוגי קיצורי דרך, ינסו לדרוש את האהבה בלי יראה. כן? ויגיעו לכל מיני מצבים משונים כאלה, שהוא יכול מצד אחד לעשות עבירות בפרסיה בלי חשבון, אני אוהב את השם. תגיד לי, איך זה מסתדר? כן? אני לא... הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו, הוא שר לו שירים, ותוך כדי מתחבק עם זה. ותגיד, איך זה, איזה אהבת השם זאת? זה לא אהבת השם. אני לא מזלזלים בזה. כל נקודה קטנה של אמונה של יהודים זה דבר יקר. אבל צריך להבין שזה לא אהבת השם. אין אהבת השם בלי יראה, זה הבעל שם טוב, הוא מומחה בדברים האלה, בואו נסמוך עליו קצת. כן? ולכן כן, היראה היא הדבר שקשה לנו. ושם אנחנו לפעמים חוקים שיניים, עושים את הנפש. יודעים שאנחנו פה, לפעמים גם היראה היא פחות טבעית לנו, אולי נראה את זה עוד מעט איזה פסקה, היא פחות טבעית לנו, היא יותר דורשת איתנו. אבל אנחנו מוכנים, הנה השם ברך, אנחנו עומדים לפניך. עומדים לפניך, עומדים לפני גודלך, עומדים לפני מגמותיך הגדולות, תורתך הגדולה. ואז בעזרת השם מתפללים שהשם איתה בנו, שלא זה יישאר רק ברמה הזאת. זה בעזרת השם עוד יגיע. כן, תלך ותבוא, תלך ותופיע, מתנת אהבה. אז זה הדעה הראשונה, שאומרת איפה אנחנו רוצים להסב? כוסות הראשונים. זה ההשקעה שלנו, זה העמל שלנו, זה התפקיד שלנו. ואמרי לה, הדעה השנייה, בתרי כסי בתרי. הדעה השנייה אומרת, לא, אנחנו נעשה בשתי הכוסות האחרונים. למה? שהוא רעת ועשה טוב ואהבה. היא התכליתית. פה, הדעה השנייה, היא מייצגת את דעת הרמב״ם. כן? זה מחלוקת בין הבעל שם טוב לרמב״ם. אומרת הדעה השנייה, אם אתה תעשה בשתי הכוסות הראשונות, אתה עלול לחשוב שהמטרה זה היא רק יראת השם. וזה המטרה של עם ישראל, זה האידיאל הכי גבוה של עם ישראל. זה אידיאל יפה מאוד. אבל מה פתאום? אנחנו בליל הסדר רוצים לרוף הכי גבוה. אז אנחנו נעשה בשתי כוסות האחרונים. נכון שזו מדרגה גדולה, אהבת השם. אבל אנחנו לא מוותרים עליה. אנחנו לא רוצים להישאר רק ביראה. רק במצוות אנשים מלומדה, ממקום רחוק, ממקום מתבטל. לא, מה פתאום? רוצים להיות מלאים באהבה בכל דבר שאנחנו עושים, בכל מצווה, בכל חג, בכל שבת, ובכל דבר קטן, ובכל רגע של עבודת השם. אז אנחנו בליל הסדר, אנחנו עכשיו חולמים הכי גבוה שאנחנו חולים. אנחנו לא ננסה בשתי הכוסות הראשונים, אלא אנחנו ננסה דווקא במדרגה הגבוהה של מידת אהבה, כמו שהרמב״ם ללמד אותנו, שיהיה תכלית. יהיה תכלית. ולכן נסב דווקא באחרונים. אז הדעה הראשונה אומרת להם, מה פתאום? אבל אתה מדלג ישר לאהבה. אז אנשים יחשבו שאפשר לשבת דלג על אהבה. אתה חתר להסב הראשוני. הוא צועק עליו, אבל אנשים יתעקו במידת העירה. טוב, בסדר, נסב גם בזה וגם בזה. בסדר? הדעה השנייה אומרת, אנחנו נסב בשני הכוסות הראשונות. הסבה היא מבטאת. מהי שאיפת החירות שלנו? שאיפת החירות שלנו בעוזה היא מתבטאת במדרגת האהבה. אנחנו לא רוצים שיהיה רק במידת יראה. רוצים שהכל יהיה בנעימות ובקשר ובחביבות. כן, הרבי שמעון יש ביטוי כזה. אנן בחביבות אתה למילתא. אנחנו רוצים את החביבות של הקשר עם השם. באור פניך יהלכו. זה המיוחדות של עם ישראל. שבסוף הכל נעים לנו ואהוב לנו. אז אנחנו רוצים להדגיש את האהבה. אבל הדעה הראשונה אומרת, כן, אבל אנחנו נחשוב שאפשר לדלג לשם ישר. מה פתאום? צריך להגיד שהעבודה שלנו היא בעירה. אז הוא צועק עליו, הוא צועק עליו, עד היום הם בשמיים שם צועקים אחד על השני.
הרב,
כן.
אז
דעת
הרב
אמר לי
שכאילו
הכל
מתחיל
בערבים,
כבר בערבים.
אבל זה כמובן לא דעת הרבים. זה מה שמייצג פה את ההבלטה, שהרמב"ם אומר לנו, אהבת השם ויראתו, ומזה בני שרה אומר, בא הרמב"ם להדגיש לנו שלא נשכח שבסוף המטרה, נכון שהדרך מתחילה ביראה, אבל המטרה רוצה להגיע לאהבה. לא מסתפקים בפחות מזה. בטח ובטח, לא בליל הסדר, שאנחנו יושבים שם בסוף, לא רוצים לגמור, כן, שרי וזה, הכל זה, כולם שם, הכל מאולפים, גומרים שיר השירים באיזה שיקורים מאהבת השם. אז כן, רוצים להדגיש את המימד הזה.
אז כאילו,
ולשם אנחנו חותרים, ולכן אנחנו נסב שם, הכוונה, אנחנו נדגיש שזאת המטרה. אשתא דאית מרחי ואית מרחי, אידי ואידי ויסבה. אז הגמרא אומר, טוב, טוב, בסדר, אפשר להירגע. אתם שניכם צודקים. נעשה הסבה בשניהם. הודעה להשם יתברך, שלקח אותנו לעבדים, לא יתברך שמו, להיותנו זהירים לסור מרע ביראה, ולזמן, ולזמן משפט הבכורה בזמן, אשר קידשנו מצווה וציווה, מצוות עשה באהבה, אשר לזה קדימה במעלה, ביניהם הטרי גנפין לכל המצוות לעשותם בדחילו ורחימו. טרי גנפין זה כמו שני כנפיים, כמו שהציפור גדל להתרומם, יש לך שני כנפיים, ככה מה שמרומם את עם ישראל, כן, אני עושה כמו ציפור כזאת, אני משאול ליונה הרבה פעמים, אז שני הכנפיים שמרימות את עם ישראל, להשם יתברך, זה טרי גנפין, זה נקרא בזוהר הקדוש, זה העירה והאהבה, או בלשון הזוהר, בדחילו ורחימו. יש כאלה שאומרים, יש כאלה שמיכו לפני המצוות, אנחנו אומרים בדחילו ורחימו. דחילו זה יראה, ורחימו זה אהבה. כן? ואלה שני הכנפיים שמרימות אותנו באיזון נכון ביניהם אל עבודת השם. אז מתוך כך, בליל הסדר, אנחנו, וזה מאוד מאוד קשור, אני חושב, לתהליך שאומרים בליל הסדר. אני כתוב בליל הסדר שצריך מתחיל בגנות ומסיים בשבח. נכון? זאת אומרת, אנחנו ממש מתחילים העבדות, תואמים אותה, עבדים היינו, ואנחנו צריכים עכשיו להשתחרר, אנחנו לא מדמיינים רק את המצב האידיאלי, אנחנו ממש משתדלים לכלול את כל התהליך, מהגנות אל השבח, וממילא גם בתוכנו, מתחילים מהקומות היותר בסיסיות, ומבינים, כן, את מלכות השם, ואת קבלת המלכות הזאת ממקום של מלכנו, ומתוך כך זוכים גם לאבינו, זוכים גם כן, לקשר הגדול והשלם של מידת האב. בסדר? בואו נגיד בעל פה, יש לנו 5 דקות, נגיד בעל פה את הכיוון השני. בסדר? נכון? עד וחצי? בעל פה. אחר כך שיעורי בית. הכיוון השני מתבסס על הדעה בגמרא שאומרת שארבעת הכוסות הן נגד 4 מלכויות. עד עכשיו התבססנו על הדעה שאומרת שזה כנגד 4 לשונות של גאולה, נכון? יצאתי ויצאתי ויצאתי. 4 מלכויות. כן, 4 מלכויות שקצת עשינו בפורים, כן, בבל, פרס, יוון ורום, ואדום, שזה מלכות הרביעית. ואז הוא אומר ככה, קודם כל, איך 4 המלכויות קשורות ליציאת מצרים? כתוב שכשהקדוש ברוך הוא הראה לאברהם אבינו את ברית הנדרים, את יציאת מצרים, כן, שכל עניין לעסוק ביציאת מצרים, הוא הראה לו מתוך יציאת מצרים אחר כך את כל 4 המלכויות. והנה אימה חשיכה נופלת עליו כנגד 4. מה הכוונה? שכשהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל כוח ביציאת מצרים, לצאת ממצרים, זה כוח כזה גדול שהוא אחר כך ייתן לנו כוח לעמוד מול כל אלה שיקומו עלינו במשך ההיסטוריה. הכוח הבסיסי, היסודי שקיבלנו ביציאה ממצרים, הוא זה שילווה אותנו וייתן לנו כוח לעמוד מול כל 4 המלכויות בהמשך. זה כאילו הקשר העמוק בין 4 המלכויות שנמצאות לנו פה לבין יציאת מצרים. אומר רבי יששכר, אבל למה יש לנו פה הבדל בין 2 המלכויות הראשונות לאחרונות? הוא אומר דבר מאוד יפה. 2 המלכויות הראשונות הם בבל ופרס. מהם עם ישראל כבר, ברוך השם, יצא לחירות. זה נקרא איקס על הנשק. ברוך השם, שם אנחנו כבר עם העבודה הזאת סיימנו. אבל 2 הכוסות האחרונות הם כנגד יוון ומלכות אדום. ושם אנחנו עוד לא לגמרי סיימנו. יוון, שהיא בעצם התחלת התשתית של תרבות המערב, ולאחר מכן אדום שהעצימה את זה ולקחה את העקרונות של יוון וכן שכללה אותם למקום מאוד מאוד רשעותי ומשוכלל, ועד לעתיד לבוא, הם בעצם המלחמה של עם ישראל באמת שעוד לא הסתיימה. עוד לא יצאנו לגמרי לחירות מיוון ורומא. נכון? כל עוד יוון ורומא עדיין מסתובבים לנו בצורת החשיבה, במכשירי התקשורת שלנו, בצורות ההשפעה שאנחנו מקבלים מהתפיסות, אז אנחנו עוד לא לגמרי סיימנו שם את העבודה. אנחנו עוד לא לגמרי יכולים להגיד שאנחנו בני חורין לגמרי מהתרבויות הללו. אנחנו באמצע הדרך. ולכן, הדעה הראשונה אומרת, אתה לא יכול להסב שם. מה סיימנו, אפשר להסב. מה שעוד לא? עתיד למה נוסע בשתי הכוסות אחורה. והדעה השנייה אומרת, בליל הסדר אנחנו מברים הפנים קדימה. ואנחנו מקבלים עוז ותעצומות להסב גם בשתי הכוסות האחרונות, ומשם לקבל כוחות לכל התמודדויות שהתרבויות האלו עוד, 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 עוד מזמנות. אנחנו מסבים באיזו מדרגה עתידית כזאת, שאנחנו מתמלאים בביטחון, שהשם יתברך בזכות הזה, זה הסיבה של תפילה, שתי הסיבות האחרונות. תן לנו את הכוחות להיות בני חורים אל מול העוצמות הלא פשוטות הללו של שתי המלכויות האחרונות. זה הדעה השנייה. אנחנו עושים הסיבה גם כזה, גם הסיבה של שתי הכוסות הראשונות זה הסיבה שכבר שמחה על מה שכבר יצאנו לחירות. והסיבה של שתי הכוסות האחרונות זה הסיבה של תפילה על מה שעוד נשאר לנו. כן? אז ההסבר גם כן מאוד מאוד נפלא שמשלים את ההסבר הראשון. אתה לא אומר שההסבר הראשון זה יותר אנחנו כאנשים פרטיים, בונים את היראה ואת האהבה. ההסבר השני, אנחנו ככלל ישראל, כאומה שהולכת ובונה את החירות הכללית בעולם, ויודעת שברוך השם יש כבר קומות שכבר נכבשו, ואנחנו מתמלאים בתפילה לשם יתברך, יוציא אותנו לחירות לגמרי מכל המלכויות האחרות. בסדר? טוב.